חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. גורם מדיני בירושלים מסר לתקשורת כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מציר פילדלפי. חמאס ותומכיו האידיאולוגיים בארץ מיהרו להזדעזע ולהצהיר כי זו הפרה של הסכם הפסקת האש. שר הביטחון הודיע שגם בשעת הפסקת האש חמאס התכונן לפשוט על יישובים ולתקוף חיילים. הוא גם גילה מנהרות חוצות מתחת לפילדלפי, והשבוע היו מספר ניסיונות לירי רקטות מהרצועה. אז ככה, אם אכן ממשלת ישראל החליטה לא לסגת מפילדלפי, מגיע לשוטר הטוב. מה זה טוב? מצוין. לא משום שלפתע גילו מנהרות או שהערבים מתכוננים שוב להרוג יהודים, אלא משום שהבינו שהסכמים עם הערבים מותר להפר מתי שמתאים לנו. כי זו השפה המדוברת אצלם. מה זה מדוברת? נצעקת. בכל התכנסות חמאס או פתח או ארגון רווקים סורגים בחן יונס מושמעת הסיסמה חייבר חייבר יא יהוד, להזכיר לנוכחים את ההסכם שחתם מוחמד עם שבטי היהודים בחצי האי ערב כשהיה חלש, והפר אותו וקם לשחוט אותם כשהתחזק. ואל תגידו טוב, זה היה לפני 1300 שנה, זו קריאת הקרב הנוכחית שלהם. כך הסביר גם ערפאת את הסכמי קמפ דיוויד שחתם עליהם וקיבל פרס נובל לשלום, בעודו מכין את האינטיפאדה השנייה. אין שום סיבה בעולם לקיים הסכם עם מי שרצח תינוקות ואנס נשים ושרף חיים משפחות שלמות. שום סיבה בעולם שימציא איזה יפה נפש שיגיד שהסכמים צריך לכבד. לא, הסכמים עם החמאס חובה להפר ברגע שזה מתאים לנו. ולכן שוב, אם אכן הגורם המדיני מייצג החלטת ממשלה, שכוח.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הרעה. במטולה יצאו בגיוס המונים ופונים לציבור הרחב. עזרו לנו לתמוך כספית במשפחות כך שיוכלו להישאר במגוריהם הזמניים עד הקיץ. לפי החלטת הממשלה, ב-1 במרץ יחל תהליך חזרת התושבים לבתיהם בצפון, גם למקומות שנפגעו קשה ועדיין לא שוקמו. גם ממקומות בהם אין תשתיות מתאימות, מבני ציבור מתפקדים או בתי ספר פתוחים, וזה עוד לפני שהזכרנו את תחושת הביטחון השברירית. מי שלא יחזור יאלץ לספוג הפחתה משמעותית במענקים שיקבל מהמדינה. התושבים וראשי המועצות ניסו להסביר את המורכבות בעזיבה באמצע שנת לימודים אחרי תקופה מורכבת ממילא, את האבסורד בהחזרתם למקום בו עדיין אין בתי ספר מתפקדים. בהיעדר תמיכה מהמדינה ואחרי שראו שרק השבוע מעכבים את הכספים שהובטחו לחבל תקומה בדרום, החליטו במטולה לפעול בעצמם להשגת המימון הדרוש ולפנות אלינו, הציבור. במקביל, להבדיל, מתנהלים עכשיו כמה מימוני המונים עבור החטופים שחזרו ארצה לישראל אחרי כ-500 ימים בשבי חמאס. כסף שמיועד להחזרת חייהם למסלול, לבניית עתידם, לתמיכה נפשית וטיפולים רפואיים. חלקם נותרו ללא בית, חלקם למרבה הצער ללא משפחתם, כולם כולל כולם זקוקים לתמיכה רבה שממדיה עדיין לא ברורים לנו וייתכן והזדקקו לה לאורך כל חייהם. נכון, המדינה מקצה להם גמול חודשי מסוים ומענקי סיוע, אבל ממה שעולה מהגיוסים השונים מסתמן שזה לא מספיק ולא עונה על כל הצרכים, בטח לא אלו המיידיים. הישראלים ממהרים להתגייס, לפתוח את הלב ואת הכיס, אבל איך הגענו למצב שבו האזרחים נותרו לממן את מטולה או את שיקומם ההכרחי של החטופים? איפה המדינה? זה שיש פה עם מדהים לא פותר אותה מאחריות.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זיוולף ואריה אלדד.
ערב טוב מאיה.
ערב טוב אריה.
מקווה שאכן טוב, עוד אין לנו פרטים מעודכנים על הפיגוע ועל מצב הנפגעים שם. מה ששמענו זה שלפחות שניים במצב קשה מפונים לבית החולים ברגעים אלה.
נכון, מתוך 8 פצועים סך הכל כך דווח בינתיים ממד"א, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן, נמשיך לעקוב גם במהלך התוכנית שלנו. לגבי השוטר שלך, השאלה, האם זה הזמן להפר את ההסכם?
כן, לכן אמרתי, צריך להפר אותו ברגע שזה מתאים לאינטרס שלנו. האם זה באמת החלטה לא לצאת לפילדלפי לתמיד, או לחץ על חמאס להאיץ את החזרת החטופים, להאיץ את העסקה, אינני יודע. לכן, עצם העובדה שמשתמשים בכלי הזה, ואין שום דבר מקודש בהסכם עם חמאס, זה כבר טוב. האם זה הזמן נכון, האם זה עלול לפגוע בחטופים, לפגוע בעסקה או לא, זה שיקולים בוודאי שקשה לי לעשות אותם כשאני לא יודע את כל הפרטים. אני רק מברך על עצם התופעה, שבזאת יצהרנו שההסכמים איתכם לא מקודשים בכלום. לא רק לכם מותר להפר.
בדיוק, זה לא שאנחנו פה, יש לנו, אין פרטנר, מה שנקרא. זה לא שאנחנו עכשיו, כשלומדים את תורת המשחקים, כאילו נקודת המוצא היא ששני הצדדים הם רציונליים, ושמשחקים באותו מגרש, ופה לא. אז אני חושבת שאנחנו גם לא צריכים לשחק לפי החוקים.
נכון, הנחתן שאומר, לא חצי חצי, מה פתאום חצי חצי? אני רוצה 90, או שאתה לא מקבל כלום. בסוף, מי שנכנע לסחטן מפסיד, כן? השיקול שלו יותר טוב להרוויח משהו מאשר לא להפסיד, אבל כיוון שהמשחק לא מסתיים באותו רגע, אלא נמשך, ואנחנו נידונו להמשיך את המשחק הזה כאן במזרח התיכון, כל עוד אנחנו חיים פה, אז כל צעד שאנחנו עושים, יש לו גם השלכות לעתיד.
נכון, ואם אפשר שישחקו חכם, ולא רק בהודעות לעיתונות, ולהוציא הכל החוצה, והכל בלחצים פוליטיים, אבל קודם חדשות, ואז נשוב.
עכשיו, 5 בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
ואיתנו האורחים והמפיקים, אסף נבו ושני רומנו, ואחרי לשידור סתיו קורנס, ואנחנו פונים ואומרים שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
שלום.
מה אתה יכול להתקן אותנו, אבי, על הפיגוע בצומת קרקור?
כן, אנחנו מדברים על מספר נפגעים, סדר גודל של 10 נפגעים באירוע הזה. אנחנו מדווחים שחלק מהנפגעים הם גם שוטרים שפצועים אומנם במצב קל, אבל יש באירוע הזה גם פצועים קשה, 2 באורח קשה ואחד באורח אנוש. מה שאנחנו יודעים כרגע זה שמחבל מגיע לאזור של הצומת כשהוא מבחין בקבוצת ישראלים שנמצאת בסמוך לתחנת הסעים. הוא פוגע בהם בכלי הרכב, שוטרים שמבחינים בו מנסים להתקרב אליו עם הניידת, הוא נוגח את הניידת, הוא פוגע גם בשתי שוטרים שהיו מחוץ לניידת, ומיד לחם כאילו נמלט, מתפתח מרדף אחריו שבסיומו השוטרים מצליחים לראות בו ולנטרל אותו. כרגע כוחות של מד"א פינו את הנפגעים לבתי החולים במרכז, כאשר כמו שאמרתי מצב של 3 מן הנפגעים, 2 באורח קשה ואחד באורח אנוש באירוע הזה.
ואתה אומר רבי שהמחבל נוטרל, נכון?
כן, כן, המחבל לפי מה שאנחנו מבינים נוטרל.
אנחנו יודעים כבר מי הוא, מה הוא?
אנחנו לא יודעים, אני לא יודע מי הוא. אני מניח שכרגע נמצאים חוקרי השב"כ במקום והם ינסו להביא לזיהוי שלו. אנחנו צריכים להבין גם דבר אחד, אנחנו נמצאים עכשיו בפתחו של הרמדאן, מחר מתחיל הרמדאן, הוא אמור להתחיל, ואנחנו יודעים שהחג הזה הוא חג מאוד יפה מבחינה של המוסלמים, אבל הוא גם לצערנו הרב מוביל לא מעט אירועים של הקצנה דתית ולפעילות טרור כנגד מטרות ישראליות. ראינו את זה בעבר, זה לקחי העבר, ולכן צריכים להיות יותר ערנים, וגם עולתה הדריכות בכל מערכת הביטחון בישראל, גם בביטחון הפנים וגם במזרח ירושלים וביוש, אבל גם בגבולות מן הסתם. וצריכים להיות עירנים ודרוכים סביב הסוגיה הזאת, שבהחלט זה יכול גם לגרור למוטיבציית יתר לבצע פיגועים, לצערנו הרב.
רמדאן חג מועד לפיגועים, בניגוד לשמחת תורה, כמובן שזה חג שקט ורגוע. מה אומרים התחקירים שפרוסמו עד עכשיו?
תראה, יש לנו אמברגו עד שעה, העריכו את זה לשעה 19:00,
חשבתי 5 כבר מותר לדבר.
זה אמור להיות 7. ודחו את זה ל-7 בערב. אבל אנחנו יכולים כן לגעת בחלק מהדברים של ליבת הקליפה של הליבה של התחקיר הזה. אז כשאנחנו, תראה, התחקירים כרגע, יש סדר גודל של עשרות תחקירים. אנחנו מדברים על שתי קבוצות של תחקירים. קבוצה אחת שמתעסקת בליבת העשייה הצבאית, בעצם בוחנת את המודיעין, בוחנת את זרוע צה"ל, בוחנת את בכלל את הקוספציה, איך הגענו למצב הזה שבו היינו עיוורים אל מול המגה התקפה שהכין לנו החמאס, שהוא בישל אותה והכין אותה במשך עשור קודם, ובעצם הוא הוציא אותה לפועל באותו שמחת תורה, 7 באוקטובר 23, ויש את התחקירים שהם עוסקים באירועים עצמם, בקרבות עצמם, שהיו בעוטף, החל מהקיבוצים, המוצבים, המחנות, השטחים הפתוחים שהיו בהם קרבות, הכבישים, 232 וכיוצא בזה. התחקירים הם תחקירים קשים, הם בסוף, אם אנשים מחפשים מי השם, או את הנקודה שאפשר להצביע עליה, שבגללה הגענו למצב, לסיטואציה הזאת, ואם היינו נוהגים אחרת, לא היינו מגיעים, היינו מגיעים לתוצאה שונה, אז לא נמצא אותם בתחקירים, הם לא מופיעים שם. יש
לא, אבל זה כנראה מה שאמר מפקד 8200 היוצא, ששמע את התחקירים בפלמחים, ואמר מחלה מפושטת בצבא.
קודם כל, אני חושב שמפקד 8200, אם אני הייתי במקומו, אני הייתי מחריש, ויורד לזיקוך, ומתחבל לאורך 100 שנה קדימה. אני לא חושב שיש לו עוד איזשהו זכות בציבוריות הישראלית להטיף מוסר למישהו או למשהו. ככה ברמה האישית, אתה יודע, אחרי הכישלון של יחידה כל כך מפוארת.
לא, הוא קיבל אחריות, הוא אמר שהוא נכשל, הוא התפטר, והוא גם אמר את האמת. טוב.
שלום ליוני חכימי, ראש מועצת פרדס חנה כרכור.
שלום וברכה.
שלום לך.
מה הפרטים שאתה יודע כרגע על מה שהתרחש שם בצומת כרכור?
היה פיגוע דריסה, שזה בצומת כרכור, סמוך ליישוב שלנו, בתחנת האוטובוס, מפגע שפגע בשבעה אזרחים, נפצעו בדרגות שונות, כולם פונו לבתי החולים, כוחות הביטחון השתלטו על האזור, אנחנו נתנו הנחיה לכל צוותי הביטחון של המועצה לסרוק את היישוב מטעמי ביטחון, ושלא יש, לא נמצאים משתפי פעולה או ציינים למיניהם. חשוב לציין שזה סמוך ליישוב ולא בתוך היישוב.
אבל אתה יודע כבר לפי איזה אוטובוס הם המתינו לו, אם זה תושבים של המועצה שלך, זה אוטובוס מקומי?
זה אוטובוסים בין עירוניים, אבל זה יכול, כל תושב הוא תושב, הוא אזרח מדינת ישראל, ואנחנו חרדים לכל מי שנפצע וכואבים על כל פציעה של אזרח מדינת ישראל.
היית בזירה, יוני?
כן, הייתי בזירה, עכשיו אני בדרכי חזרה, אחרי שהכוחות הביטחון השתלטו על כל הזירה, אני בדרכי למועצה, להקים את החמל שלנו, ולבדוק שכל הגורמים שעומדים לרשותנו, הכיתות כוננות, כולם יוצאים לשטח ועושים שריקה, שהתושבים יהיו רגועים ובטוחים, וככה נעשה היום ובימים הקרובים.
הכתב הצבאי של מעריב, אבי אשכנזי, שוחחנו איתו קודם, הזכיר לנו שאנחנו ערב רמדאן, גם אתם בכוננות מיוחדת בגלל החג?
אנחנו לא חשבנו שנגיע לאירוע כזה, ושזה מגיע גם לפה, אבל זה בכל מקום במדינת ישראל, אנחנו תמיד בכוננות כזאת או אחרת, או בביטחון כזה ואחר מאז השביעי לאוקטובר.
לא שעננים.
לא שעננים, ואנחנו נגביר כמובן בתקופה הזאת שהרמדאן התחיל, ואולי יש מוטיבציית יתר אצל האויבים כדי שנשמור על התושבים שלנו, על אזרחי מדינת ישראל.
וכמו שאמרת גם לתושבים באזור, אתם מעלים שם את רמת הכוננות מבחינת כיתות הכוננות. תודה.
אני מאחל החלמה לכל הפצועים ושקט לכל האזור.
נתפלל לבריאותם. תודה רבה, יוני חכימי. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי כהן, פרמדיק מד"א שטיפל בפצועים בזירה. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
מהתמונות שראיתי עד עכשיו, הם כאילו מפוזרים, הפצועים היו לכאורה מפוזרים, לא מרוכזים בריבוע קטן, אלא לאורך מסלול נסיעה בשולי הדרך. זה נכון?
כן, הפצועים שכבו לאורך מקטע של בערך 10 מטר, 15 מטר, רק יכול להעיד על עוצמת הפגיעה לצערי, אבל הם שכבו כולם מאחורי אותו אזור, מאחורי תחנת האוטובוס.
מה אתה יכול לספר לנו על אופי הזירה?
זירה קשה, אנחנו מאוד מהר מבינים שיש פה מספר פצועים בדרגות פציעה שונות. מספרים לנו גם שישר שרכב פגע בהם ועזב את המקום, מתחילים טיפול מהיר בנפגעים, עושים ויסות נפגעים לפי חומרת פציעה ומטפלים פעולות מצילות חיים בנפגעים, ובאמת כוחות מד"א רבים מאוד שהגיעו למקום מאוד מהר, בעזרתם פינינו את הפצועים לבתי חולים, אבל כן, זירה לא קשה, לא קלה.
אתה איפה היית כשקיבלת את הקריאה?
אני הייתי בדרך הביתה, שרתי עם הרכב שלי פה במקום, הייתי מאוד מאוד קרוב.
ויש לך ציוד באוטו, בבגאז'?
בוודאי, בוודאי, יש לי ציוד, ציוד חירום רפואי, ציוד של פרמדיקים, בוודאי.
והצלחת להשתמש בו?
בוודאי, כן.
אני, יש לי תרמיל כזה אצלי באוטו, ואני תמיד חושב, אם אני לבד, איך אני גם מטפל בפצוע וגם מחפש את הפריט הנחוץ לי בתוך התרמיל הגדול הזה?
אז קודם כל, אנחנו עובדים לפי פרוטוקולים ולפי חומרות פציעה, ואנחנו קודם כל מטפלים, קודם כל מטפלים בנפגעים עם פעולות שדורשות פעולות מצילות חיים, כמו עצירת דימומים, אז זה פעולות שגם הציבור הרחב לומד את זה, אנחנו עושים הדרכות של הדבר הזה, אז אפשר להסתייע באזרחים פה, וזה גם מה שעשינו, היה פה סותר גם חובש שעזר לי באירוע, וכוננים שלנו שקיבלו את הקריאה והגיעו מאוד מאוד מהר לאירוע, אז מאוד מהר הגיעו הרבה כוחות הצלה, יש לך ידיים שעוזרות לך ויודעות לדבר באותה שפה, אז אני יודע מה לבקש ומה הוא ייתן לי, ואנחנו ככה נטפל בפצועים.
והרבה פעמים באמת ראינו שמהירות התגובה הזו היא זו שיכולה להציל את חייהם של רבים במקרים האלה.
נכון, נכון, בהחלט. מהירות התגובה והפעולות הראשוניות הם אלה שעלולות לקבוע את גורלו של המטופלים, את גורלם של המטופלים, ובאמת האמבולנסים שהגיעו מאוד מהר לזירה, ופינוי נפגעים שהם מאוד מהיר, באמת זה מה שיעזור ויסייע לפצועים הכי טוב.
אבי כהן, פרמדיק מד"א שטיפל בפצועים בזירה, תודה רבה לך.
תודה, תודה, והחלמה מהירה לכל הפצועים.
החלמה מהירה.
תודה. ושלום לאלון חכמון, כתב לענייני משטרה, שב"כ מוניציפלי.
ערב טוב.
של מעריב.
ככל שאפשר.
כן. מה אנחנו יודעים על המחבל? קודם כל כבר קבעו בוודאות שמדובר באירוע לאומני.
מדובר באירוע לאומני, אין לספק, גל הממצאים כבר בהתחלה היה חשד כבד, והוא רק הלך להתגבר. מה שקורה זה שמחבל תושב מעלה עירון שבאזור ועד יער ונשאים לארבע, ללא עבר פלילי, שזה לא רלוונטי לאירוע הלאומני, אבל ללא עבר פלילי, לא מוכר למשטרה, הגיע ברכב, נסע, פגע בצומת קרקור, באזרחים שעמדו בטרמפיאדה, הוא פצע 10 מהם, רובם בדרגות קל ובינוני, יש 2 בדרגה קשה ואחד אנוש, הוא המשיך בנסיעה, מאות מטרים, שם בעצם ניגח שמעדת משטרה שחסמה את דרכו, וגם ניסה לדרוש שוטר, ונותרה לידי השוטר, וכאמור כעת הכוחות נמצאים בזירה, יחד עם שבת, תורקים את האזור, כדי למנוע מה שנקרא לסכל, ולמנוע אפשרות שיש אולי מפגעים נוספים, או סיילים, הם בוצעים גם את הרכב שלו, כדי לוודא שהוא הגיע לא עם רכב ממולכד או משהו אחר, כפי שמטופל בכל אירוע דומה, שוב חשד כבד מאוד לפיגוע דריסה, פיגוע לאומני. יש נפגעים, המחבל נוטרל, רבי ישראלי, הצרות מגיעות מהבית.
אתה יודע, זה לא משהו שלא ראינו בעבר, מה שנקרא טרור הבודדים, של מישהו שגם אם אין לו עבר פלילי, כפי שאמרת, זה בכלל לא רלוונטי, כי הוא פשוט יוצא, דורס וזהו.
בדיוק כך, בדיוק כך, בגלל זה גם קשה למצוא לזה איזשהו מידע מודיעיני מוקדם, אם כי אני מאמין שגם בשב"כ וגם במשטרה יעשו את הבדיקות שלהם כדי לראות האם מישהו ידע על האירוע הזה, אני מניח שכבר בעוד השעות הקרובות יגיעו לבית המחבל, יתחילו בעלי של בדיקה, מעצרים של בני משפחה, קרובים, מעורבים, על מנת לראות אם מישהו ידע ולא דיווח, מישהו ידע לאן הוא יצא, אם הוא בעצמו באמצעות המחשב שלו או דברים אחרים בנה את האירוע הזה, תכנן אותו מראש, ולאחר מכן הליך כמקובל, אם זה להריסת הבית שלו, שזה יותר קשה כשמדובר בערבי ישראלי, אבל אני מאמין שבהמשך נדע יותר פרטים, כרגע אנחנו מתעסקים בזהות המלאה שלו המחבל, אלא פרטים תושב מעלה עירון שבאזור ואדי ערה, ערבי ישראלי.
אני מניח שבודקים גם, כיוון שמדובר בערב רמדאן, האם הוא היה חשוף להסתה, ואז אפשר לגלות לא רק את המפגע הבודד, אלא גם את הבאים בתור, באותם מעגלים שהיו חשופים לאותה הסתה. אבל זאת השערה בלבד.
בדיוק, אני יכול להגיד לך שהסתה קיימת, יש את חמל התודעה, שעובד במיוחד בתקופה האחרונה, ועובד את זה עוד מלפני המלחמה, ובטח במהלך המלחמה. אני הבוקר קיבלתי נתונים שרק במחוז ירושלים, היו 700 פניות בעצם לפתיחה בחקירה, מחצית מהם רק התקבלו. יש 120 כתבי אישום כנגד מסיתים וכנגד כאלה שקשורים לעבירות של הסתה לטרור, וזה רק בגזרה אחת, אזור מחוז ירושלים. אני מניח שהימים הקרובים, ימי הרמדאן, שיחלו בעצם ממחר בערב, יהיו עלינו תחת, מה שנקרא, תחת חששות כבדים לעומת, ותחת כמובן כוח גדול של משטרה שיפרס באזורים.
אתה יודע, אנחנו מדברים על הפיגוע הזה שלמרבה הצער 10 אנשים נפצעו בו, אבל אנחנו רק יוצאים מנקודת הנחה כמה פיגועים לא יצאו לפועל בגלל מידע מודיעיני ובגלל עבודת השב"כ. אני מניחה שהם מנסים כל הזמן.
ברור שהם מנסים, גם המשטרה וגם השב"כ עושים במקביל עבודה, אפשר להגיד באמת, לשבח את עבודת שיתוף הפעולה הזה בין המשטרה לשב"כ עכשיו בתקופה האחרונה בעיקר, אחרי המלחמה ובמהלכה. ובעצם, כן, הם עומדים, יש המון התראות, יש המון התראות, וזה רק עולה ומתרבה, אבל אין התראות נקודתיות, אין התראות ספציפיות, ממוקדות, שאומרות מכאן יצא או מכאן. כמו שאמרנו, שוב, אנחנו מדברים על אדם ללא עבר פלילי, ככה שהוא לא צריך לעורר לכאורה חשד, ובכל זאת, הוא יוצא מגזרת שטח ישראל, לא מאזור היוש ולא מאזור שטחים, אזורים אחרים, מגיע מתוך משטחי ישראל, ומבצע את הפיגוע הזה, ואגב הפיגוע הזה יכל להיות הרבה יותר חמור, עם מלא התגובה מהירה גם של משטרת מחוז חוף שהגיעה למקום, חסמה את דרכו, בעצם חתירה למגע, ומעצר שהוביל לחיסול של המחבל.
ובאמת ראינו, כן, באמת ראינו בטלוויזיה וברשתות, יש כבר את הסרטון של, של רגעי הניטרול האלה, של התגובה המהירה, שכן, באמת כל הכבוד. תודה, אלון.
תודה רבה, אלון חכמון, תודה רבה. ונאמר שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, שלום לך.
שלום רב.
רוצה להתייחס לפיגוע לפני שנעבור לנושא של התחקירים?
צריך לתחקר את זה, לא יודע מה לומר על זה כרגע, מי זה, אם זה מיהודה ושומרון, אם זה ערבי ישראלי, לא ברור, צריך לחכות רגע, לקבל את הפרטים ולהבין מה ידעו, לא ידעו, מודיעין, קצת מוקדם להעמיק בזה.
טוב, תחקירים. אנחנו עוד לא פורסמו לציבור הרחב, אבל האם אתה מצפה לשמוע אחרי שיפרסמו דברים שלא ידעת קודם, שיפתיעו אותך? מה המסקנות שלך בשלב הזה?
אני אתמול הקשבתי קשב רב לתחקירים, גם לראש אמן, שהציג תחקירים גם בכובעו כראש אמן, וגם בכובעו הקודם כרח"ט מבצעים, וגם אלוף פיקוד דרום, שהציג במשך שעתיים לפורום שאני השתתפתי בו. אני, תשמע, עלו שם הרבה דברים, עשו שם תחקירים מעמיקים, ויש שם הרבה ממצאים ועובדות, ו... אבל יצאתי בתחושה, זה כמו שלצורך העניין אתה נגיד מאבחן בן אדם, ואתה אומר, תשמע, בן אדם בקריסת מערכות, הלב קרס, הריאות קרסו, מערכת העצבים קרסה, הכל קרס, ואני לא מדבר על 7 באוקטובר. מציגים שם קריסת מערכות לאורך שנים. לא, בסוף זה הביא 7 באוקטובר, אבל התהליך הוא ארוך.
מה שאמר מפקד 8200 היוצא, מחלה מפושטת?
כן, אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, אם כל הגוף קרס, מה המחלה שהקריסה אותו? אם כל האיברים קרסו, אז מה המחלה הזאת? תגדירו אותה. ובסוף אתה יוצא מהתחקיר, ואתה אומר, לא עברו את השלב הזה, שהוא בעצם השלב הכי קשה, הכי מורכב, אתה צריך ממש לזקק ולבוא להגיד מה זה הדבר הזה, מה קרה פה, שכל כך הרבה מערכות היו באיזשהו ורטיגו, קריסה, חוסר תפקוד, דברים שאפשר להבין אותם, שהם גם דרך אגב חלקם הגדול, פשוט סותרים באופן יסודי את התורה הצבאית, איך קורה שמערכת מתרחקת מהבסיס של הבסיס, של המקצוע.
מה זאת אומרת?
לדוגמה, אומרים פיקוד דרום, אנחנו לא פעלנו על פי תורת ההגנה. מה הלקח צריך לפעול לפי תורת ההגנה? זה מין לקח זה. כאילו, זה לא לקח, זה תקלה. כאילו אם אתה לא פועל לפי התורה, ואז קוראים דברים ולא פעלת לפי התורה.
ולא בודקים מה גרם לך לא לפעול לפי תורת ההגנה.
מה זה תורת ההגנה? תורת ההגנה לדוגמה, אתה חייב שיהיה לך מרחב הבטחה. מעבר ל... לקוחות. המרחב הבטחה הזה זה אותו פרימטר, כן, שהיום אנחנו מתעסקים איתו, שהצטמצם עם הזמן ל-300 מטר, ואז את ה-300 מטר צמצמו ל-200, ל-100, ל-0. ואין מרחב הבטחה. אם אין מרחב הבטחה, אתה בבעיה ענקית, לא סתם אלפי שנים מבינים שבתורת ההגנה צריך מרחב הבטחה, או למשל, אתה חייב שיהיה לך בהגנה עתודות ניידות. אתה לא שם את כל הכוחות על הגדר, ואז אם מסתערו על כל הכוחות, אין לזה עתודות. אתה צריך עתודות.
אבל אתה בעצם אומר שמתעסקים במה קרה הטכני ולא במה קרה הנפשי והתודעתי. מה גרם לנו, למרות שהמודיעין אומר שהודענו שהאיסוף שלנו בעזה חלש מאוד, זה לא גרם לאלוף הפיקוד לשים טנקים על הגדר באותו בוקר.
אחת האמירות הכי משמעותיות שככה שמעתי זה שאם אפילו בשבעה באוקטובר, אוקיי? גם אל מול הפערים שאתה מציין, אם היו עובדים על פי תורת המודיעין, על פי אחת המצב, אם היו עושים במהלך הלילה את הפעולות שלפי המקצוע צריך לעשות אותם, הם היו מגיעים למסקנות אחרות לגמרי. ואתה שואל את עצמך איך בשטח מצד אחד לא מייצרים, לא מיישמים את התורות הצבאיות הקלאסיות, ואחרי זה במודיעין לא מיישמים את תהליכי העבודה ואת התורות, ועוד אלף דברים אחרים
שקוראים בדרך. לכן הסבירו לי פעם, כשלמדתי רפואה, שהבן אדם מורכב מ-80% פסיכולוגיה והשאר מים. כלומר, ברגע שאתה שבוי באותה קונצפציה, אז אתה אומר בסדר, אבל יבואו, אנחנו נהרוג אותם, אנחנו נדע.
גם מה שאתה אומר פה זה הרבה יותר עמוק מהשבוי בקונספציה. זה קשור לתהליכי עומק תרבותיים בתוך מערכות הביטחון. זה קשור באיך ממנים אנשים, ואיזה סוג אנשים ממנים, ואיזה הלך רוח האנשים האלה נמצאים. יש פה תהליכים כל כך עמוקים שהתחקירים האלה בכלל לא מביאים אותם לידי ביטוי, ואם לא נטפל בזה, אם לא נזקק באמת את בעיות היסוד, שכל השאר זה הסימפטומים של הבעיות יסוד האלה, אז זה יחזור עוד פעם.
אני שמעתי, כבר לא זוכרת מי אמר את זה, שאחת הבעיות זה שמתייחסים לזה כאיזשהו כשל ולא כמחדל. כאילו מין כזה, אוקיי, זה, וצריך לתקן, כאילו... קשה לי להסביר, אבל זה כאילו לא מתייחסים לזה ברצינות או באחריות הראויה.
זה לא הרושם שלי, תראי, עמדו שם אנשים שבאמת, אלוף פיקוד דרום, שאני מכיר אותו המון המון שנים, עוד שהוא היה רב סרן, הוא החליף אותי בתפקיד רלש רמטכ"ל, הוא היה סגן רמטכ"ל כשהייתי רלש רמטכ"ל. הוא לקח אחריות מלאה, הוא עמד שם ולקח אחריות.
טוב, טוב לשמוע שככה המצב.
מבין את גודל האסון.
אבל הוא גם הצליח להסביר מה קרה לו, כלומר, מה היה המבנה הנפשי שגרם לו חודשים לפני כן, לא באותו לילה, אלא חודשים. אמן הצליחו להסביר איך הם מחקו ל-8200 את ההתראה ואת המודיעין והשאירו אותם עם הסייבר. הם הצליחו להבין, להסביר מה גרם לו.
אתה רואה בעולם, יש איזו תופעה חוצת מערכים בצבא, לא רק בצבא, גם בשבק, של תרבות של הליכה לסקסי. סקסי זה
סייבר.
בתוך העניין סייבר והדברים האלה. מה לא סקסי למשל? לא סקסי מחסן עם פגזים.
לא סקסי, כוננות עם שחר.
ומה אנחנו מתעסקים מהבוקר עד הערב במלחמה הזאת? עם החימושים, נכון? איפה החימושים? איפה החימושים? למה הם צצות לחיל האוויר? זה פגזים לטנקים. בסוף מלחמה זה אירוע פיזיקלי. זה אירוע פיזיקלי שכשהוא מתחיל, כל מה שמעסיק אותך זה כמה אנשים יש לך, כמה חימושים יש לך, כמה דלק יש לך.
נכון, הייתה מחשבה על המלחמות של המאה ה-21, שיהיו מלחמות סייבר, וזה לא סותר.
בכל המלחמה הזאת, מתי שמעתם את המלחמה, את המילה סייבר, בשנה וחצי האחרונות במלחמה?
אני מניחה שבלמנו מתקפות ושתקפנו, ויש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל שוב, זה לא סותר, זה לא מחליף את הסדק.
כי בסוף מלחמה זה אירוע פיזיקלי. ובסוף הפיזיקה הזאת היא לא סקסית. זה לא סקסי כל האימונים הסיזיפיים האלה, וזה לא סקסי להיות בגוף ההתראה, במחקר, ולא בסייבר. אבל זה צבא, זה צבא. צבא בנוי ממסות, הוא בנוי מחימושים, הוא בנוי מערכות ומחקר, וכל הדברים האלה. וכשיש לך מערכת שפשוט חושבת שהמקצוע שלה הוא לא מעניין, ובוא עכשיו נלך לעולמות אזרחיים ונהיה כולנו פייסבוק. זה לא יכול לעבוד. יש מקצוע. וצריך לדבוק בו. זה מקצוע דרך אגב של אלפי שנים. יש שני מקצועות שמתיקים. אחד אנחנו יודעים מהו, והשני זה צבא.
כן.
וזה מתבסס באמת על אלפי שנים של ניסיון, ואני גם, אני ראיתי את זה במהלך השירות שלי, כל הזמן אנשים שמדמיינים לעצמם דמיון, שאומר שתופעת המלחמה השתנתה.
כן, לימדו את זה. וככל שאתה עולה בדרגות, ואתה נוסע לארצות הברית, ולומד את זה במוסדות אקדמיים, ופוקויאמה מסביר לך, תם עידן המלחמות, סוף ההיסטוריה.
קץ ההיסטוריה, כן, של פוקויאמה.
כן, אז את הקשקושים האלה, אין בעיה להגיד בהרווארד, בקיימברידג', אבל הם לא משלמים את מחיר הדמים של השטות הזאת.
אבל איך זה מחלחל לתוך מערכת ביטחונית, שפשוט מתנתקת מהליבה שלה?
את זה בדיוק, צריך לחקור.
את זה צריך לחקור, וזה הרבה 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 יותר עמוק מכל הסימפטומים שמתוארים בתחקירים האלה.
אמיר אביבי, תת אלוף במילואים, מייסד הביטחוניסטים, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה. שלום, אנה ברסקי? כך מבטאים?
בדיוק.
ברסקי, אוקיי, כתבת מדינית מעריב.
שלום לך.
שלום לך. אנחנו מדווחים היום שמשלחת ישראלית צפויה לצאת לקהיר להמשך המסע ומתן עם חמאס, יש אפילו דיבורים על פעימה נוספת בשבת שזה עוד יומיים.
נכון, נכון מאוד, כן, אז בואי נחלק לשני חלקים, כן, את מה שאמרת. יש באמת החלטה שנתניהו מקבל אותה אחרי שהוא, לפני מספר שעות, מקיים התייעצות טלפונית, הטלפון האדום מפורסם, עם גורמים במערכת הביטחון, עם מספר שרים בכירים, אותו פורום המטומטם, וההחלטה היא ממש ממש לא להתעכב, אני רק מזכירה כי בהסכם המקורי של העסקה אנחנו היינו אמורים עדיין לעמוד לקראת עוד פעימה של חטופים שאמורים היום לחזור, והיום ה-42 זה בעצם רק שבוע הבא, אבל בגלל שהקדמנו ובעצם תם השלב הראשון בפועל.
מוקדם מהצפוי, כן.
נכון, וטוב שכך. העיקרון שבעצם ישראל קובעת, כן, שהיא פועלת לפי העיקרון הזה, זה עיקרון רציפות. כי למה? כי נאמר שאנחנו לא נעמוד ככה ללא מס. כן, כלומר, או מסע ומתן אינטנסיבי, לא מסע ומתן במשך שבועות לגבי שבועות, כן, מה שראינו בקיץ.
אני שמה רגע כוכבית שאת זה כרגע לא רוצים או לא מקיימים מסע ומתן אינטנסיבי על השלב הבא.
לא שלב הבא, כן, אז בואי נעשה סדר בדברים, כן, ככה צד הצידה, מה שנקרא, מדובר לא בשלב הבא. מדובר אפשר להגדיר את זה כעסקת ביניים, אפשר להגדיר את זה כהערכה של המתווה הקיים, כן, בכל אופן לא מדובר על מה שאנחנו כבר הרגלנו את עצמנו, כן, לדבר שלב א', גומינטרי, ואז שלב ב', סיוג לחמה בהחלפת כל החטופים במחבלים פלסטינים, אלא הרעיון הזה, כן, שבעצם הוא עלה כבר לפני חודשיים כמדומני, ואז בעצם הוא קרם אור וגידים, וכרגע המשלחת בדיוק יוצאת לקהיר לדבר על הרעיון הזה, הערכה של השלב הקיים. בדיוק נכנסים לחודש הרמדאן, אבל את יודעת, יותר עניין של למצוא באמת מסגור מתאים, העיקר לא לעצור לרגע.
ונדמה לי שהדבר החשוב שקורה ברקע, ואני באמת לא זוכר הרבה זמן דברים כאלה, זה שגורם מדיני בירושלים הודיע שאנחנו לא מתכוונים לסגת מפילדלפי, שכאילו מעוגן בהסכם הנוכחי, בשלב הזה, ויש לנו עוד ימים אחדים לגמור את הפינוי שלו. כלומר, פה אנחנו משנים את כללי המשחק.
ובכן נכון מאוד, ואומרים הגורמים, הבכירים, כן, וכל מי שמגדיר את עצמו איכשהו, בסופו של דבר יושב באקווריום בלשכת ראש הממשלה, אומר, אנחנו מפעילים את מנופי הלחץ שיש לנו בידיים, והמנוף, מה לעשות שהמנוף הלחץ המרכזי, אחרי שאנחנו עזבנו את ציר נצרים, זה ציר פילדלפי. לא ברדי, היום נועם שר הביטחון, ישראל כץ, והוא ממש מתייחס ברחבה לחשיבות האסטרטגית של החזקת ציר פילדלפי בידי צהל ומניעת הברחות וכן הלאה וכן הלאה. הייתי אומרת שזה הקלף המרכזי, הקלף השמן כרגע במסע ומתן להמשך הדרך, מה שנקרא. האם זה אומר שבסופו של דבר, אם מסע ומתן הביניים הזה כן יצליח, אנחנו כן נמסור את הדף הזה, כן, עם כל החשיבות האסטרטגית, תמורת עוד חטופים חיים, שאלה טובה, אבל בכל אופן כן, כן, ארי, אתה צודק מאוד. אנחנו מפירים בעצם את ההסדר המקורי, אבל להזכירך, בהסדר המקורי גם כתוב שביום ה-16 לעסקה, שזה בדיוק היה בזמן שנתניהו ביקר בוושינגטון, הצוות של מסע ומתן היה אמור לצאת להמשך מסע ומתן על שלב ב', כן, שזה לא קרה.
זה לא
כן,
קרה.
דברים רבים, כן, לא קרו, גם לא כתוב היה בזרב מקורי, בהסכם המקורי, שאנחנו נראה את התקסים הנוראים
האלה,
כן, לגמרי, כן.
זה הרוח הגבית של, זה הרוח הגבית של נשיא ארצות הברית טראמפ, שנותן לנו אולי עכשיו יותר כוח, או להרשות לעצמנו לתפוס פוזיציה אחרת במסע ומתן?
בהחלט כך, כן, ויש עוד מנוף. א', המדריה רחבת השוליים, כן, שפורס ככה נשיא טראמפ, זה בהחלט פקטור, כן, במסע ומתן. פקטור נוסף, מה שהזכרנו אצל ציר פילדלפי, כמנוף משמעותי, ומעבר לזה, בניית איום צבאי אמין, כן, מה שנקרא, כלומר, לא בלוף, אנחנו משדרים לחמאס, כך שהוא באמת, הוא יקלוט את זה וימין בזה, שאנחנו לגמרי רצינים לחזור ללחימה. וזה בעצם מתקשר, כן, למה שטראמפ אומר, ולכל ההתרת של כל האמברגו, כן, על נשק, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן בא ישראל, ואומר, תקשיבו חבר'ה, אתם ניצבים בפני בחירה, כן, רק תחליטו מיד, מהר מאוד, אין זמן. או שאנחנו ממשיכים לפי המתווה הקיים, ואכן מדובר, כן, שאיפה, רצון, לסכם בקהיר שכבר ביום שבת, כן, כלומר בעוד יומיים, אנחנו נראה שחרור של שלושה חטופים חיים, כמובן ידברו על המפתח, כמה אסירים ישוחררו בתמורה, והמשך הסיוע הומניטרי, שגם זה לא מובן, לא מובן מאליו, גם על זה ישראל חוזרת ואומרת, אנחנו לא נזרים מסעיות סתם ככה, כן, אם אין מסע ומתן רציני שמסתיים בהמשך המתווה, אנחנו פשוט נעצור את זה גם כן. כן, אז כל המכלול הזה, כן, איום צבאי ימין, והאיום לא להמשך הסיוע וכן הלאה וכן הלאה, מאמינים בישראל ש... אמור לעבוד, והערכה היא, זה חשוב, שגם חמאס מעוניין כרגע בהמשך המתווה.
שגם הוא מבין שיש לנו גיבוי אמריקאי במהלך הזה. אנה ברסקי, הכתבת המדינית של מעריב, תודה רבה לך.
אריה, יש לנו איזשהו עדכון לגבי הפיגוע בצומת קרקור. המחבל שביצע את הפיגוע, ככל הנראה, הוא פלסטיני מג'נין, ללא תעודת זהות כחולה, נשוי לישראלית מוואדי ערה. עובד באזור המרכז, וככל הנראה נהג ברכב של המעסיק שלו. אלה הפרטים שהתווספו, נזכיר למי שלא שמע מוקדם יותר, והפיגוע...
פצוע אנוש ושניים קשה, פיגוע קשה.
נכון, נכון. נערה בת 17 נפצעה אנוש, שניים נוספים נפצעו קשה, פצוע בינוני ושישה פצועים קל. פיגוע דריסה. המחבל נוטרל על ידי שוטר שהיה במקום.
שלום לערן דורון. חברו של אוהד יהלומי שנרצח בשבי וראש מועצת רמת נגב, שלום לך.
שלום לכם.
הייתה חבר שלו.
הרבה שנים?
עד גייסתי לחוגי הסיירות של החברה להגנת הטבע ב-97 או 8. אני מודה שזה כל כך הרבה שנים שזה גם...
כבר לא סופרים, כן.
כן, ומאוחר יותר הוא עבר לעבוד איתי גם בבית ספר שדה בשדה בוקר, ושזה עבור רבים מאיתנו זה באמת סוג של תקופה מופלאה, שבה... צפונות המדבר, אתה עושה כל יום בצפונות המדבר, אבל עם חבורה נפלאה של אנשים, ועד הוא אחד מאנשי השטח הטובים שהיו אי פעם בבית ספר שדה. אני יודע את זה כי גם בכובע אחר אני עסקתי מועד בדברים שקשורים בזה בצבא, והוא באמת איש שדה ואיש שטח, אבל בעיקר הוא באמת איש עם לב זהב ואיש טוב, והכאב הוא גדול מאוד, כאב גדול.
אוהד נחטף מניר עוז, הוא התבצר אז עם אשתו, עם בת שבע, נכון? שלושת ילדיהם בממד. בת שבע והבנות הצליחו להימלט, ואיתן ואוהד נחטפו כל אחד בנפרד. איתן שוחרר בשנה שעברה, עוד בעסקה הראשונה שהייתה, ומאז הם חיכו שאוהד יחזור.
נכון, וגם אחיותיו ואימו. חיכו, והרבה אחרים שחיכו, וכואב, כואב מאוד האירוע הזה, כמו כל האירועים, כמו כל הסיפורים קורי הלב, שאנחנו כל יום פוגשים תאומות חדשים של כאב, אבל עוד פעם, כל חטוף וכל שבוי שחוזרים חיים, ובוודאי שהם מתים, זה כואב שבעתיים. ועד היה איש הנגב המערבי, בחר לגור בניר עוז, בחר להקים שם את המשפחה שלו, עבד בשמירת טבע וסביבה, היה איש חינוך בכל רמה חברה ושלל תפקידיו, שהוא עבד אחרי זה ברשות הטבע והגנים ומוכר יותר גם בסיירת הירוקה, וגם שהוא היה בגופי אכיפה, אחד הדברים שהפיינו אותו זה הרבה שכל ישר, אמונה באדם, ללא קשר למוצאו ולמי הוא ומה הוא, אלא באמת. ובאותה מידה גם ילד, פשוט ילד, הרפתקן וילד ועוד הרבה מעלות גדולות. ובתוך האיש הגדול הזה היה לב עוד יותר גדול.
חיבר גם מדריך לעקרבים, נכון? לא, היה ממש...
כן, הוא פרוקי רגליים היו... תחביב, והוא התמקצע כמו בכל דבר, הוא בכלל התואר הראשון שלו היה בגיאולוגיה, הוא בא בכלל מתחום הגיאולוגיה, אבל הוא גם היה איש של חיות, הוא היה לו עדר נעקות, הוא והשותף שלו הצפיקו חלב, וגם המדריך הקרבים, זה היה המדריך הראשון מסוגו בארץ, למיטב ידיעתי, אבל...
מה עם פיני אמיתי המיתולוגי? לא...
נכון, אבל נכון, צריך להגיד זה שאין איש רוקי רגליים, בוודאי הקרבים, שלא יכול, שלא צמח על פרקיו של פיני אמיתי, אבל המגדיר הזה הוא היה ייחודי לעקרבים, וזה בסדר, וגם אני בטוח שפיני אמיתי היה גאה בוועד.
איך אתם... תשמרו את דרכו, תנציחו אותו. אני יודעת שהיה בעבר כנס מדע שהוקדש לפועלו. מה הלאה? אני יודעת שזה עוד מאוד מוקדם, כן, אבל לשאול את זה, אבל אם כבר יש איזה שהן תוכניות.
אני לא יודע. שוחחתי היום עם איילה, ואיילה אחותו. נראה לי שזה עוד מוקדם. אני יודע שחבריו מהצוות שלו בצבא, שהם קבוצת תמיכה מדהימה לבת שבע ולילדים, שהתמקמו באזור עומק חפר בקיבוץ העוגן, אז יש שם קבוצת תמיכה מאוד מאוד גדולה מהצבא, יש מעגלים אחרים, כמובן הרשות, רשות הטבע והגנים, ומשהו יהיה בטח עם חיבור לאדמה, עם חיבור לטבע, לסביבה. אני בטוח שיהיו הרבה מפעלי הנצחה, אבל זה עוד, אני מודה קצת תרי לכולנו.
איפה המשפחה היום?
הם גרים בעמק חפר.
וידועים פרטי ההלוויה?
אני לא יודע.
אני בטוחה שגם לא יעשו כבוד אחרון, כפי שעשו לצערנו, לחללים.
אני חושב שחבריו מרשות הטבע והגנים והסיירת הירוקה ליוו את הארון שהוא נכנס לתוך גבולות הארץ. למרות שזה היה בשעות מאוחרות בלילה, וזה באמת קונצנזוס. אוהד הוא גם היה טייל, ומישהו מכיר את המתח בין טיילות לשמירת טבע, אז הוא מתח לא פתור, ואוהד היה חי בתוך העולמות האלה בצורה טובה ונוחה, והוא גם היה איש סביבה בכל רמה חברה, אבל הוא גם היה טייל והרפתקן, וחלק ממעלליו עוד לא אפשר לפרסם, באמת. זאת אומרת, הוא באמת היה הרפתקן מהסוג מסוג של אפילו של שנות ה-50, שבאמת הלכו למקומות שאף רגל אדם לא דרכה בהם, או אף רגל ישראלי לא דרך בה, אין הרבה טיילים כמו.
יש משהו שכן מותר לפרסם ותרצה לשתף אותנו? איזה סיפור שעולה לך?
ביום מן הימים מעללי אוהד יפורסמו, אני מניח, אבל עוד מוקדם. הוא עושה עוד כל כך הרבה דברים פה בתוך הארץ, יהיה די ויותר לספר על... הוא חצה, אני אתן לכם דוגמה, רק שתבינו את הסוג של... פעם באיזה השתלמות מדריכים, טיפסנו להר הריף, והוא ומדריך נוסף, חבר טוב שלו, גלעד בן צבי, גם יש מאוד מיוחד, אחד גבוה, אוהד הוא גבוה מאוד, אבל היה הולך עם תרמילים קטנים, וגלעד היה נמוך, אבל עם תרמיל גדול, בראש הר הריף, שזה מקום באמת מיוחד, באמצע לב ליבו של הנגב, בתוך שטחי, שמורת טבע, מודיעים לכולם שכל אחד הולך למקום אחר, ובעוד שבוע נאסוף אותם, אחד מכביש 90, אחד מכביש 10, אחד מכביש 40, ובעצם כעבור דקות, הם שניהם נעלמים כל אחד לאמצע בתוך המדבר, ובאמת שבוע אחר מכן, שללא קשר, ללא שום אמצעי, הבן אדם מופיע לך באמצע כביש 40, אחרי שהוא גילה עוד איזה גב סודי שאף אחד לא יודע שקיים. זה האיש, טייל בחסד.
ערן, תודה ששיתפת אותנו וסיפרת לנו על אוהד.
תודה רבה, שנזכה להתנחם בהמשך הכרת הארץ, שמירה על הטבע שלה ובנייתה מחדש של ניר עוז.
אני חושב שזה מורשתו, גם תקומת ניר עוז והנושא הסביבתי של טיילות, של שמירת טבע, סביבה, בהחלט יהיו מורשתו.
תודה, ערן. I don't yet. It's kryptonite, Superman. A little souvenir from the old hometown. I've spared no expense to make you feel right at home. You were great in your day, Superman. But it just stands to reason. When it came time to cash in your chips, this old, diseased maniac would be your banker.
שלום, יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ורחבי הארץ על גיבורי תרבות.
ערב טוב.
שלום, מה היה באריה, מה שלומכם?
בסדר, אתה זיהית את הקטע?
מסופרמן כמדומני.
מסופרמן, טוב, אותך אי אפשר להתקיל בקטעים האלה. לקס לותר כמובן. ג'ין הקמן, אותו שמענו, הלך לעולמו בגיל 95. אגב, תכף נדבר גם על האיש, אבל יש שם איזה סיפור מוזר, נכון? גם אשתו וגם הכלב נמצאו ללא רוח חיים.
הסיפור הוא מוזר, יש עכשיו כל מיני קונספירציות ברשת, שאולי זאת הייתה התאבדות, אולי זאת הייתה דליפת גז, אבל אולי הדוקטור יודע להגיד.
או שהכלב רצח אותם והתאבד לך.
כן, אבל זה בטח יתגלה בימים הקרובים, אני מתאר לעצמי, זה לא יישאר בלתי פתור.
אני מניח.
אז בוא ספר לנו על פועלו של אגדת הקולנוע.
ג'ין הקמן מורי, בן אדם מאוד מעניין, שחקן שבמקור הוא היה אאוטסיידר, הוא התחיל בקריירת המשחק שלו בגיל 25, בסדנת המשחק שלפי הכתובים הכריע שהוא כנראה האיש הכי פחות סביר להניח שיצליח בעולם המשחק, כך כתבו עליו בתעודה. כתבו את זה עליו ועל דסטין הופמן, by the way.
Little did I know.
בדיוק. הוא בן אדם שמגיע מילדות לא כל כך פשוטה, הוא כבר בגיל ההתבגרות שלו הוא כבר נכנס לכלא. דרך אגב, בגלל איזושהי גניבה קטנה מאיזושהי חנות ממתקים ודברים כאלה. ובוא נגיד שהוא לא היה בדיוק מהסקונה של המשחק הקלאסי בארצות הברית. וייתכן שבגלל זה הוא הגיע לתפקידים שהיו נראים משניים ואולי לאחדים תפקידים לא מכובדים, אבל הם היו עם המון המון ג'וס ובשר. בעבר, בארצות הברית, היה נורא מתחשק לכולם לקבל את התפקיד של הגיבור הטוב. אבל הוא רצה דווקא את תפקידי המשנה של הגיבורים העסיסיים והמרושעים.
אז בוא תן לנו כמה מהרשעים שהוא גילם.
כי אני לא זוכר סרטים, אז אני אולי זוכר ככה, איפה ראיתי אותו?
כן, למשל, בסרט הבלתי נסלח, שם הוא משחק את השריף הסדיסט, שיש לו אנשים שאני לא רוצה להיכנס להם כרגע לפירוט, כי זה לא יעשה לנו טוב, אבל שריף סדיסט, למשל, בסרט כוח להשחית של דסטין הופמן, שם הוא משחק את הנשיא, שגם הוא נשיא מרושע, עבריין, פושע, רוצח.
לקס לותר כמובן שדיברנו עליו קודם בסופרמן.
בוודאי. בתפקידים רבים נוספים, שבהם הוא ממש גנב את ההצגה לגיבורים הראשיים, שהם תמיד יפים, נכונים ואמיצים.
על הרשעות הזאת הוא קיבל פעמיים אוסקר, אני מבין.
בוודאי, בהחלט, בהחלט. אבל לא רק על הרשעות, הוא גם הופיע בתפקידים ראשיים, בסרטים נחשבים כמו השיחה של פרנסיס פורד קופולה, בתור איש מומחה להזנות סתר, אתם מבינים מאיפה זה מגיע, זה משנת 74, כלומר, אחרי פרשת ווטרגייט. שם גם בסרט הזה הוא התפרסם מאוד, והופיע בסרטים נוספים, כמו הקשר הצרפתי, 1 ו-2, תפקידי אופי יוצאים מן הכלל, כאשר נגיד בניגוד לג'ק ניקולסון, שתמיד ההופעה שלו, שאני מאוד אוהב ג'ק ניקולסון, תמיד מאוד פסיכית, אצל ג'ין אקמן זה תמיד מאוד עצור, זה תמיד דברים שנמצאים בפנים, יש תסכול פנימי שמתפרץ רק אחת ל...
אנחנו זוכרים למשל בפירמה זה היה משהו מאוד מאופק,
נכון, מאוד מאופק, אדם שחוטף את המכות של החיים, או אדם שמבעבעת אצלו הרשעות, אבל היא מתפרצת ברגעי השיא בלבד, היא לא מופיעה באופן תדיר.
יונתן גט, נגמר לנו הזמן.
תודה ששיתפת אותנו על ג'ין אקמן, הסרטים יישארו לעד, תודה יונתן.
תודה רבה.
ונאמר תודה גם לאסף נבו ושני רומנו, עורכים ומפיקים, סתיו קורנס אחראי על השידור, עורכי הדיגיטל עדן בן ארי, אחיה כהן ועומר אוקון, אחרינו ספורט עם קופמן והיללי. אריה, תודה רבה.
תודה רבה, איך אחרי שבוע כזה עוד הספקנו להכניס משהו שהוא לא האסונות הפרטיים שלנו.
הצלחנו.
תודה רבה, שבת שלום.